שלום לכולם. כמה מילים על הכותרת לפני שניגש לגופם של הדברים. לשיעור הזה ישנה הנחת יסוד, והנחת יסוד היא שמקומות משמעותיים בתנ״ך יש להם צביון משלהם, יש להם צבע שלהם, יש להם מהות. כלומר, זה לא רק שמתרחשים בהם מאורעות כאלה ואחרים, אלא העובדה שמאורעות מסוימים מתרחשים בהם, זה דבר שמצד אחד מגלה את הצביון שלהם, מצד שני מעצב את הצביון שלהם. ולכן הכותרת מבחינתי באה לבטא במילים ספורות מהי ירושלים. מבחינתי ירושלים, המהות שלה זה מקדש מלך, עיר מלוכה. זה מקום שמחבר מלכות ארצית ומלכות השם. אם תרצו, מלכות ומקדש. זאת המהות של ירושלים. זה הצבע שלה, המיוחד שלה. ומה שננסה לעשות בעזרת השם לאורך השיעור, זה לראות איך המהות הזאת באה לידי ביטוי במשך התקופות השונות, לאורך מאורעות שונים בתולדותיה של העיר. הביטוי מקדש מלך עיר מלוכה, אנחנו מכירים אותו מלכה דודי כמובן, אבל המקור של הביטוי מקדש מלך הוא בעמוס, ששם הנביא מתייחס לבית אל, לא צריך לפתוח, בית אל לא תוסיף עוד להינבא כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא. משם בעצם לקוח הביטוי הזה מקדש מלך. כשאנחנו אומרים כאן מקדש מלך, אנחנו מתכוונים להגיד זה מקדש של מלך מלכי המלכים, וזה עיר מלוכה של מלך בשר ודם. אני מתחיל בדף המקורות שבידכם, בדברים של רבנו בחיי, נתייחס בפרט לחלק הראשון של דבריו. ופסוק מלא מצינו ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, וזה סוד הלשון בשם ירושלים, המורה על שניים, כלשון עיניים, אוזניים וכיוצא בהם. ואז הוא מוסיף, זה כבר יותר לגבי דרך הסוד, ואות יוד שחסר ובית המקדש של מעלה היא, האחרונה שבשם. ולכך תמצא ירושלים חמש פעמים לאורך התנ״ך כולו, מופיע השם ירושלים מלא, מלאים במקרא, לרמוז כי הה חוברה לה בזמן השלמות. מעניין מאוד. כלומר, אומר רבנו בחיי, הסיומת הזאת, ירושלים, משמעותה שניים. יש פה שניים. כפי שאתם מבינים, אני ארצה לטעון שהשניים הוא מקום שהוא מלכות ארצית, מחובר למקום מלכות השם. אבל בהגדרה, אני אמור לחפש שניים. זה מה שרבנו בחיי אומר, והוא רוצה להסמיך את זה לעובדה שאתם יודעים הרי שברוב ירושלים מוזכרת בתנ״ך כמעל ל-600 פעמים. וכמעט בכל המקומות, פרט לאותם חמישה שהוא מזכיר, הכתיב הוא ירושלם. לא ירושלים עם יוד, אלא ירושלם. כלומר, הכתיב הוא ירושלם, הקרי הוא ירושלים. פעמים בודדות, אותם חמש פעמים, מופיע שם מלא ירושלים עם יוד. וזה מה שרומז כאן רבנו בחיי. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שירושלים אינה מוזכרת באופן מפורש בתורה. היא נרמזת בתורה בספר בראשית פעמיים. פעם אחת במפגש של אברהם עם מלכי צדק מלך שלם, פעם שנייה בפרשת העקדה. מדוע אני אומר נרמזת? כי אין שום הוכחה מן הפסוקים עצמם, ואין דבר מפורש שמדובר על ירושלים. אני מזכיר, אני רק אומר כדוגמה, העקדה, מה שכתוב שם, לך לך אל ארץ המוריה על אחד ההרים אשר אומר אליך. כמה הרים מורים להגדלה הזאת? עשרות אלפים, מאות אלפים. אין הר אחד שעונה להגדרה ארץ המוריה על אחד דיירים אשר אומר אליך. לכן בפשטי הפסוקים אלו יכולים להיות מקומות רבים ושונים ומגוונים. במציאות גם חז"ל והראשונים זיהו באופן פשוט את שני המפגשים הללו בירושלים. יש לו מדרש מפורסם ונקרא אותו, זה סעיף ב', אומר המדרש כך, אני רק אקדים למדרש שחז"ל זיהו ששם בן נוח הוא מלכי צדק מלך שלם, או ליתר דיוק מלכי צדק מלך שלם הוא שם בבן נוח, ואומרים כך, אברהם קרא אותו יראה, שנאמר ויקרא אברהם שם המקום הוא אדוני יראה. שם, הכוונה מלכי צדק מלך שלם, קרא אותו שלם, שנאמר ומלכי צדק מלך שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם צדיק מתרעם. ואם קורא אני אותו שלם, אברהם אדם צדיק מתרעם. אלא הרני קורא אותו ירושלים, כמו שקראו שניהם, יראה שלם ירושלים. במילים אחרות, באים חז"ל אומרים לנו כך, תעיינו בבראשית פרק י' ד' ובבראשית פרק כ' ב' ותקבלו את המהות של ירושלים. פה, בבראשית יולד, מיד נראה את זה. זה המפגש של אברהם עם מלכי צדק וגם עם מלך סדום. ופה, זאת ההגה של אברהם לעקדה. תחברו את שתי הפרשיות יחדיו, תגיעו לירושלים. תגיעו למהות של ירושלים. כך אני רוצה להבין את דברי חז"ל. ובאמת, מה צביונה של העיר בפרקים הללו? אז בפרק י' ד' המפגש עם מלכי צדק מלך שלם ועם מלך סדום מביא את אברהם בעצם לבחור להתקשר רק עם מלכי צדק מלך שלם ולדחות את מלך סדום, לא להיות זקוק לו כלל ועיקר. שם, וגם זאת רמיזה, כידוע שמה של מלכה הראשון על פי הפסוקים שם הוא של ירושלים הוא מלכי צדק, וביהושע שמו של מלך ירושלים הוא אדוני צדק, ובסוף ימי הבית הראשון שם מלכה של ירושלים הוא צדקיהו. זה בוודאי לא דבר שהוא מקרי. מדוע? כי צדק זאת המהות של העיר. המהות של העיר היא צדק. על פי מה שהקדמנו, אני חושב שמהות המלכות היא צדק. ולכן העיר נקראת צדק, וגם המלך נקרא צדק. שניהם נקראים, יסוד הצדק מצוי אצלם. נפתח בטובכם את ירמיהו פרק כף ג'
זה הרצוי או המצוי?
אנחנו עוסקים ברצוי כמובן, ואנחנו עוסקים גם לנסות להדביק את המצוי אל הרצוי. ברשותכם אני קורא בירמיהו פרק כף ג' בפסוק ה', ירמיהו כף ג' ה', הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ, בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו אדוני צדקנו. למי יקראו השם צדקנו? למלך, נכון? למלך הזה. סביר מאוד להניח שהנביא רומז באהבה אמינה לצדקיהו, שיקראו לו, איך יקראו לו? השם צדקנו. נחזיק שנייה בירמיהו קו ג', נפתח בטובכם בירמיהו למד ג', פסוק יוד ד'. ירמיהו למד ג', פסוק יוד ד'. הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי את הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל ואל בית יהודה, בימים ההם ובעת ההיא, אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ, בימים ההם תיוושע יהודה, וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא לה אדוני צדקנו. למי יקראו השם צדקנו? לירושלים. אז זה מאוד מעניין. לעיר יקראו השם צדקנו, ולמלך יקראו השם צדקנו. יש פה כביכול זהות בין שם המלך לבין שם העיר. שניהם הם דבר אחד. כי באמת מי שיפתח ברמב״ם, לא נעשה את זה כרגע, איך הוא מתאר את מלך המשיח, מהו ייעודו של מלך המשיח? לשבור את זרוע הרשעים ולמלות את העולם צדק. המהות של המלכות היא צדק, גם של מלכות השם וגם של מלכות בשר ודם. אני מזכיר לכם בפרקים שאנחנו קוראים בקבלת שבת לפני תפילת ערבית, שהם פרקי המלכת השם, שם מופיע בהרחבה העניין הזה שמלכות השם היא בצדק. הצדק זה התוכן הפנימי של המלכות. זה מאוד מעניין שבאחד המדרשים שם במפגש של אברהם עם מלכי צדק, המדרש אומר, כן, כי הם נפגשים במקום שנקרא עמק שווה הוא עמק המלך. שם המדרש אומר ששם הושבו המלכים, רצו לבקש מאברהם שיהיה מלך. כלומר, הצדק והמלכות הולכים ביחד. זה הצד שמתגלה באופן מובהק בבראשית בפרק יוד ד'. וכמובן, לא מקרי הוא שבמובן מסוים הכתוב מתאר את אברהם מכריע בין מלך שלם מצד אחד, הוא מלכי צדק, לבין מלך סדום מצד אחר. כי סדום זה בדיוק ההיפוך של הצדק. אברהם נדרש במובן מסוים לבחור, והוא בוחר להתחבר אל מלכי צדק מלך שלם. נכון? שמקבל פניו יפה בלחם וביין ובברכה גדולה.
מה צדק?
אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו. אני רק אגיד בקצרה שחלק מן המפרשים באים ואומרים שצדק זה לא דין. למשל, המלבים והרב הירש אומרים שניהם באופן מפורש, צדק זה לפנים משורת הדין. למשל, הגמרא אומרת שירושלים חרבה על זה שדנו בה דין צדק. אז שואלים שם, רק רגע, היא חרבה בגלל שדנו בה דין צדק? אומרת, כן, דין תורה. אז היא אומרת, למה בעצם לא כך? כי לא נהגו לפנים משורת הדין. כך בעצם רוצים להגיד המלבים והרבים. עכשיו, אז זאת סוגיה אחרת, לא אכנס אליה כרגע. זה בראשית יוד ד'. בראשית כף ב', ברור לכולנו, פרשת העקדה, המהות שלה זאת ההתגלות האלוקית. זאת הבחירה האלוקית במקום. אברהם קורא למקום השם יראה, אומר שם רשי על אתר, השם יבחר את המקום. יש מקום בעולם, ואחר כך התורה בספר דברים מעל ל-20 פעם אומרת שיש המקום אשר יבחר השם. יש מקום שהשם יבחר אותו. יש מקום בעולם שהקדוש הוא יבחר להתגלות בו, להופיע בו. זה כמובן עניינה של העקדה עם הקורבן הגדול, שבאהבה אמינה הוא של יצחק, במציאות הוא של העיל, שלראשונה יש קורבן של בעל חיים במקום קורבן אדם. זה עניינה של העקדה. מלכות בשר ודם בבראשית יוד ד' ומפגש בלתי אמצעי עם מלכותו של הקדוש ברוך הוא, לראשונה בעקדה, שכמובן מיותר להגיד שעקדה רומזת לפרשה של המפקד בגורן רבנה יבוסי עם דוד, לגילוי העתידי של מקום המקדש בהר המוריה. זה מה שנרמז בתורה. ברשותכם, אני עובר לסעיף הבא. הסעיף הבא, הכותרת, ירושלים בבנימין, הכוונה בדחלת בנימין, בגבול בין בנימין לבין יהודה. כשדוד בא למלוך על כל ישראל, הרי כבר 7 שנים הוא מולך בחברון. מה רע בחברון? חברון עיר נפלאה. למה שחברון לא תהיה עיר בירת מלכות ישראל? כי דוד איננו מעוניין בעיר בירה שבטית. הוא רוצה עיר בירה על שבטית, מעל השבטיות, לא תלויה בשבטיות. ולכן הוא בוחר בעיר שמבחינת הגבולות בתנ"ך היא בנחלת בנימין באופן מובהק. מי שמכיר את ירושלים, נכון, גבן הינום כולכם מכירים, הגבול עובר במדרון קצת מעל לגבן הינום, לכיוון הר ציון. כלומר, כל ירושלים של היום בפשטי הפסוקים, אני מתכוון ירושלים הקדומה, עיר דוד, מה שקרוי הר ציון, העיר העתיקה, כולם בנחלת בנימין. אלא מה? בנימין לא הוריש את החלק הזה. מדוע? כי החלק הזה היה עד עכשיו יבוסי. היה עד עכשיו נוכרי. דוד כובש את המקום מידי היבוסים והופך אותו לעיר שהיא בירת כל ישראל. אבל זה בבנימין בדיוק בגבול עם יהודה. ירושלים נמצאת בדיוק בנקודת ההשקה בין בנימין לבין יהודה. מה דווקא יש בבנימין וביהודה? אז אפשר להגיד כמה דברים. דבר ראשון, ואני חושב שזה נימוק רציני, אלו שני השבטים היריבים ביותר בעת ההיא. אם אתם זוכרים, בשמואל ב' בפרק כ"ג, לא צריך לפתוח, בפרק ג' כתוב, ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול, שזה בנימין, לבין בית דוד, שזה יהודה. דוד בוחר את עיר הבירה במקום של שני השבטים היריבים ביותר, צמודים אחד אל השני. דבר שני, בנימין זה בני רחל, יהודה זה בני לאה. אז הם מייצגים במובן מה? שבנו שתיהן את בית ישראל כולו, כן? זה את כל הצאצאים של רחל ושל לאה יחדיו. אבל אני רוצה לטעון טענה שלישית. למה דווקא בנימין ויהודה? מפני שיהודה, המאפיין או המהות של יהודה, זה שבט המלכות. יהודה, נכון, לא יסור שבט יהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. אתה יהודה יודוך אחיך. יהודה הוא המלך. יהודה הוא מלך בשר ודם. ובנימין הוא השבט של השראת השכינה. איך אני יודע זאת? קודם כל, בברכת משה לבנימין. לבנימין אמר, ידיד אדוני ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. לא מצינו אצל שום שבט כאלה ביטויים של שכנותו של מקום, רק בבנימין. הגמרא מסרת זבחים בדף קי"ח אומרת, כל תחנות המשכן הן בבנימין. יש פה קושייה גדולה. מה הקושייה הגדולה? שילה נמצאת באפרים, לא בבנימין. איך אתה יכול להגיד כל תחנות המשכן בבנימין? ואז אחד המוראים אומר, זה לא בעיה. תסתכלו בטובכם בסעיף 2ב, בגמרא ביומא ובמגילה. אומרת הגמרא כך, תנא קמא סבר, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. רבי יהודה סבר, ירושלים נתחלקה לשבטים. נכון, בפסוקים ברור שירושלים נתחלקה לשבטים. כלומר, הייתה חלוקה. ובפלוגתא דהנה תנאים, כן, יש פלוגה של תנאים, יש מחלוקת תנאים בזה. מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קודשי הקודשים. ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי. מה חז"ל רוצים להגיד בזה? הרי ברור לגמרי שבפסוקים אין רמז לדבר הזה. מה המהות שרוצים להגיד פה חז"ל? רוצים להגיד לנו שבמקום המקדש, תסתכלו שנייה על הידיים שלי, שני השבטים כאן מחוברים, לא שיש חלוקה והפרדה, הפוך, שני השבטים מחוברים. החידוש הגדול הוא, כי הרי עיקר השכינה היא בבנימין, חידוש הגדול שיש רצועה שיוצאת מיהודה ונכנסת ומתחברת לבנימין, בלשון אחרת, שגם המלכות הארצית יש לה סוג של נגיעה בקודש, הגעה עד הקודש. מראה בזבחים בדף נ"ג עמוד ב' אומרת, הפינה הדרומית-מזרחית של המזבח נמצאת בנחלת יהודה. שם לא היה יסוד במזבח. כן, כביכול, שני השבטים מחוברים. זה מה שכרגע החז"ל אומרים לגבי חלוקת הגבול בין יהודה לבין בנימין לגבי ירושלים. אז אני חוזר ברשותכם למה ששאלתי לגבי שילה. איך שילה בהר אפרים? אומרת הגמרא, כמו שמצינו בין יהודה לבין בנימין, שרצועה יוצאת מיהודה לבנימין וכוללת משהו מתוך המקדש, אותו דבר קורה גם בשילה. יש רצועה שיוצאת מבנימין והולכת לשילה, כוללת המשכן וחוזרת לבנימין. אז אחד המוראים שואל, אבל פה ביהודה, אני אומר את זה בלשוני, זה כמה מאות מטרים. פה באפרים זה קילומטרים. אומר, לא חשוב, לא חשוב. משכן שילה נמצא בנחלת בנימין. כי לחז"ל היה משמעותי שבנימין יהיה נחלת שכינה. ובאמת יש לזה הרבה ביטויים. הרב יואל בן נון כתב על זה מאמר מאוד יפה, שנקרא בנימין נחלת שכינה. שם הוא מוכיח דבר למשל מרתק. מהו? זאת ההבנה שבתחנות או במדבר, ארבעת ראשי השבטים שמסודרים סביב מחנה לוויה, הם אפרים, יהודה, ראובן ודן. דן במה שקרוי בימינו גוש דן, כן? דן כידוע נדד צפונה והגיע לתל דן. אבל גוש דן משמר את החלוקה הראשונית. אלו ארבעת ראשי השבטים. וזה מרתק שבארץ ישראל, ארבעת הנחלות המקיפות את בנימין הן יהודה ואפרים וראובן ודן. כלומר, ארבעת ראשי המחנות המקיפים את המשכן במדבר, הם ארבעת ראשי המחנות המקיפים את נחלת בנימין בארץ ישראל. שכביכול בנימין החליף את לוי, הרי לוי לא מקבל נחלה בארץ ישראל, אז לוי הוא מקום בנימין. למה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? אז בחז"ל יש מספר נימוקים. הראשון, שהוא נולד בארץ ישראל. השני, שהוא לא השתחווה לעשיו. השלישי, שלא היה במכירת יוסף. הרביעי, שהוא הילד הקטן מבין כל השבטים, ולכן אבא שלו רצה להיות אצלו כל הזמן. כך מסבירים למה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו. אני רוצה ברשותכם להוסיף עוד נימוק אחד, ומבחינתי הוא ממש מרכזי. אם אתם זוכרים, מה שהביא את יוסף בסוף ספר בראשית להתוודע לאחיו, זה שלאחר שהוא שם את הגביע באמתחת בנימין, כדעת הרמב"ן, כדי לבחון האם אכן האחים חזרו בתשובה לבן השני של רחל, האם שינו את התנהגותם ביחס לבן השני של רחל, ברגע שבא יהודה ואמר, אנוכי ערבנו מיידית, הבטחתי לאבא, יוסף מתוודע לאחיו. בנימין הוא השבט המחבר. בנימין מחבר בין שני הכוחות הגדולים של האומה, שהם יהודה ויוסף. ולכן נחלתו בארץ ישראל היא בדיוק באמצע בין נחלת יהודה בדרום לבין נחלת אפרים, יוסף, בצפון. אני אגיד עוד משהו שהוא בגדר דרשה, אבל אני מאמין בדרשה הזאת. כידוע לכם, מי שהגיע מירושלים בבוקר, אני מניח שהוא הרגיש שהוא מירושלים, הוא עולה לכיוון גוש עציון וחברון, נכון? מי שיוצא מירושלים לכיוון בנימין, הוא עולה מירושלים לכיוון האזור של שכם, שילו שכם עולה. בנימין היא נחלה נמוכה. נחלה כולה ממש נמוכה. כדי לחבר את שני הכוחות הענקיים האלה, צריכה להיות ענבה. ולכן נחלת בנימין היא נמוכה. שוב, זו דרשה, אפשר לקבל אותה, לא לקבל אותה. אבל אני חושב שיש פה משהו מהותי, שנחלת בנימין היא נחלת שכינה, מפני שיש בכוחה לחבר את כל השבטים יחדיו. למה דוד בוחר דווקא במקום הזה את עיר הבירה? וזאת בחירה שלו. דוד הוא הבוחר. אני מזכיר לכם, אין שום התגלות, אין שום נבואה, אין שום מסירה של... אפילו דוד לא שואל באורים ותומים האם להגיע לירושלים. דוד עושה את זה מלמטה, מיוזמתו, מכוח המלכות שלו. זה על מנת לחבר את השבטים. ושני השבטים העיקריים הראשוניים שעומדים כרגע לחיבור זה יהודה, שבט המלכות, השבט של דוד בעצמו, ובנימין, השבט של השכינה. החיבור של שניהם הוא מהותה של ירושלים. יוצא עם כך שתחנה ראשונה דיברנו בתורה. תחנה שנייה דיברנו בחלוקה של השבטים, והבחנו בין פשטי הפסוקים לבין מה שחזל מציעים. אנחנו מגיעים לימי דוד. כפי שאמרנו, הדבר הראשון זה שהוא זה שבוחר בעיר. הוא זה שבוחר בעיר הבירה. מכוח מלכותו, מתוך רצונו לאחד את השבטים. אני רוצה עכשיו להתעכב בפרשה מעניינת מאוד, וזאת העובדה שהמעשה הראשון שדוד עושה אותו כמלך על כל ישראל, אחרי שהוא מתבסס בירושלים ומנצח את הפלישתים, זה להעלות את הארון לירושלים. איכן נמצא אהרון? בקריית יערים. מה עושה אהרון בקריית יערים? הוא לא עושה כלום. אף אחד לא מתעניין בו. בדברי הימים יש פסוק מפורש שאומר דוד, כי לא דרשנוהו בימי שאול. לא דרשנו את אהרון בימי שאול. אהרון נמצא בקריית יערים 20... אני רק אעשה שנייה אחת סדר, בסדר? כדי שהכל יהיה ברור. אתם זוכרים? המשכן נמצא בשילו בתחילת ספר שמואל. חופני ופנחס לוקחים את אהרון למלחמה באבן העזר. אהרון נשבע לידי הפלישתים, נמצא 7 חודשים אצל פלישתים, שולחים אותו, מגיע לבית שמש. בבית שמש ראו באהרון השם מגפה גדולה מאוד, הם מעלים את אהרון לקריית יערים ושמים מישהו ישמור עליו. הוא נמצא 20 שנה בקריית יערים, לא שמואל, לא שאול דרשו באהרון. הראשון שמתעניין באהרון הוא דוד. דוד מעלה את אהרון מקריית יערים ל... עיר דוד. אז החידוש הראשון זאת עצם ההתעניינות בארון. אבל יש חידוש פה הרבה יותר גדול. מה מקומו הטבעי של הארון? הארון צריך להיות במשכן. איכן המשכן עכשיו בימי דוד? בגבעון. בבמה הגדולה בגבעון. מדוע דוד איננו מעלה את הארון לגבעון? זה המקום הטבעי. הוא צריך להחזיר אותו למקומו. אהרון הרי זה לא סתם כלי במשכן, זה הכלי של השראת השכינה במשכן. הוא אמור להיות במקום הטבעי שלו. לא, דוד לוקח את אהרון לאן? לירושלים. מה המשמעות? עכשיו, אני מזכיר, זה הדבר הממלכתי הראשון אחרי שדוד בונה את ביתו בירושלים ומנסר את הפלישתים. זה המעשה הדרמטי הראשון שדוד עושה אותו כמלך בירושלים. מה הוא בא להגיד דוד במעשה הזה? שהוא לא מחזיר את הארון לגבעון, למקום הטבעי שלו, אלא לוקח אותו לאן? לעיר המלכות שלו. דוד רוצה להגיד, עיר המלכות הזאת איננה עומדת לעצמה. אין לה קיום עצמי. העיר הזאת, מציאותה השלמה היא עיר שהיא עיר מלכות, שהיא מחוברת למקום של הקדושה. מה מחבר אותה לקדושה? זה שמעלים את הארון לירושלים. הארון הוא הכלי המקודש ביותר במשכן, שמבטא את נוכחות שכינה יותר מכל כלי אחר. ולכן דוד לא מעלה בדעתו להיות בירושלים, רק הייתי אומר לעניינים המלכותיים. דוד מרגע מלכותו בירושלים מעלה את הארון לירושלים. לפי עניות הבנתי, זה לא הנושא של השיעור שלנו, דוד עדיין לא יודע את מקום המקדש. דוד אומר, אני רוצה לראות עיר מלכות שמחוברת לקומה העליונה, שמחוברת אל הקודש, ולכן הוא מעלה את הארון לירושלים. אני חושב שאחד הביטויים המובהקים של הדבר הזה, זה בפרשת מרד אבשלום. בטובכם נפתח את שמואל ב' פרק ט' ו', פסוק קו ג', שמואל ב' ט' ו' קו ג', כן בבקשה. אני חושב שלא הבנתי את שאלתך. בניסיון הזה, להעלות את הארון מקריית יערים לעיר דוד, זה נעצר באמצע כי עדיין עוד לא התייחסו כראוי אל הארון. אדוני צודק, זה נכון, אבל זה בדיוק בהקשר הזה. בואו נקרא כמה פסוקים. אני מזכיר, מדובר על מרד אבשלום. נזכיר את הרקע. אבשלום נמצא בחברון ומלך בחברון. אבשלום עכשיו בדרכו לירושלים. דוד לא מעוניין להתעמת עם אבשלום בירושלים. דוד החליט, החלטה אסטרטגית, אני עוזב את ירושלים. ואז יש פה דיון. אני קורא שמואל ב' ט' ו' פסוק כף ג', פסוק אומר כך, וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר, והנה, גם צדוק, וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני וישיבני, ויראני אותו ואת נווהו, ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. איזה פסוקים יפים, אני מוכן כרגע להתעכב כמה שניות ככה, להתבונן ביופיים של הפסוקים האלה. מה הוויכוח שיש פה? יש פה ויכוח מאוד עקרוני. מה העמדה של צדוק? הוא אומר, מי הביא את הארון לעיר? דוד. דוד עכשיו עוזב את העיר? דוד לוקח את הארון איתו? מה אומר דוד? לא, 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 לא. מה, אני אשאל שאלה פשוטה. מה משתלם לדוד כרגע? שהארון יהיה איתו, וזה שהוא עוזב את ירושלים, או שהארון יישאר בידי אבשלום? תשובה פשוטה, נכון? מה אומר דוד? לא, לא. המקום של הארון הוא בירושלים. הארון זה לא כלי חפץ שאני עושה בו שימוש כפי שנוח לי. מיקומו של הארון בירושלים זה משהו מהותי. כי ירושלים מקום שמחבר מלכות ארצית ומלכות השם. מלכות ארצית והשראת שכינה. הארון מקומו הוא, המהותי הוא בירושלים. ולכן אני אשאיר אותו שם, בניגוד למה שמשתלם לי כרגע. לכן אומר, דוד אומר, אם אמצא חן בעיני השם, והשיבני, והראני אותו, ואת נווהו. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו, אבל הארון יישאר בירושלים. כאן דוד מכריע שהארון נשאר בירושלים, זאת אומרת, ירושלים היא מקום, גם של מלכות וגם של המקדש העתידי. כך הוא מתפלל ומקווה. ואני, אם אמצא חן, אני אחזור. ואם לא, אני לא אחזור, אבל אהרון יישאר בירושלים. זה רק מלמד כמה מבחינתו באופן מהותי אהרון שייך אל ירושלים. זה לא שהוא העלה אותו לראשונה לירושלים מסיבות אינטרסנטיות, מסיבות שיש לו עניין בזה, שהוא משתלם לו הדבר, הפוך. זה בעצם מראש הוא רוצה לקבוע את הציוויון של ירושלים השלם, שזאת עיר בירה שהיא נמצאת למרגלות בית השם. ברשותכם אני עובר לדף השני, לבקשתו של דוד לבנות את המקדש. כולנו יודעים, בעיקר את הפסוקים שמופיעים בדברי הימים, למה דוד לא בנה את הבית? כי הוא שפך דמים רבים, ואז יש מקום לדון על אילו דמים מדובר, לא ניכנס לסוגיה הזאת. הנימוק שמופיע, אגב, הנימוק הזה של שפיכת דמים רבים, מופיע בפיו של דוד פעמיים רק בדברי הימים. מי שיחפש לאורך כל ספר שמואל, אין זכר לכך שדוד שפך דמים רבים. הפרק בשמואל שבו דוד מבקש לבנות את הבית ובו ניתנה לו תשובה שלילית שלא הוא יבנה את הבית, בואו נעיין בו, שמואל ב' בפרק ז'. אגב, יש לו גם מקבילה בדברי הימים, שמואל ב' פרק ז'. נקרא קצת פסוקים בודדים כדי רק ליישר קו אצל כולנו. כן, דוד מבקש לבנות את הבית, ונתן אומר לו, כל אשר בלבך לחסה, אני קורא עכשיו בדברי השם אל נתן בפסוק ה', לך, ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי? כי לא ישבתי בבית. למיום עלותי את בני ישראל למצרים, וליום הזה, והיא בתלך באור ובמשכן, בכל אשר התעלתי, בכל בני ישראל, דבר דיברתי את אחד שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל למור, למה לא ניתן מתארזים? אני לא זקוק לבית. אני הסתדרתי מצוין באוהל, במשכן, אצל כל שבטי ישראל. אני לא זקוק לבית. ואז הוא אומר, ועתה כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמרנו את צבאות, אני לקחתיך מן הנווה, מאחר רצון, להיות נגיד על עמי על ישראל, ויהיה עמך בכל אשר הלכתה, והחית את כל לבך מדבר, ועשיתי לך שם גדול, כשם הגדולים אשר בארץ, שמתי מקום לעמי לישראל ולתרתיו, ושכן תרתיו ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. למה הקדוש ברוך הוא מזכיר את העובדה שדוד היה רועה צאן? מה זה רלוונטי? שהוא הפך אותו למלך כל כך חשוב. ייתכן, אני אומר את הדברים בזהירות ובעדינות, שבאמירה הזאת שהמלך עושה בית לקדוש ברוך הוא, חס ושלום יכולה להיות איזו תחושה שאני מרוב עוצמתי ושלטוני, אני אנסח את זה בכוונה בצורה לא יפה, מסדר לקדוש ברוך הוא איזה מקום. אומר השם, אני לא זקוק לבית. דוד, אני מזכיר לך, אתה היית רועה צאן. אני לקחתי אותך מאחר רצון, הבאתי אותך למלוך עכשיו על כל ישראל, אתה עכשיו מלך, כי אני הפכתי אותך למלך. עשית כל הניצחונות שלך, אני עשיתי, אני איתך כל הזמן, אני עשיתי אותך מה שאתה. ואחר כך הוא אומר כך, וזה הפסוק העיקרי לענייננו, פסוק י' א', ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחות אליך מכל אויביך, והגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך, אדוני. כי מנעו ימיך, שרבת את אבותיך, והקימותי את זרחה אחריך, אשר יצא ממך, והחנותי למלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וחונתי את כיסא מלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לבן, אשר באבותו והוכחתי בשבט אנשים, ונגיע בני אדם, וחסדי לא יסור ממנו, כאשר הסירות ממים שאול, הסירות עם אלפניך, ונאמן ביתך, וממלכתך עד עולם לפניך, כסאך יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה, וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. קודם כל זה ממש מרתק, מבחינה ספרותית לראות, שהמילה המרכזית בפרק היא בית. בשלוש משמעויות. משמעות הראשונה, נכון? זה פסוק שלא קראנו, אבל כדאי שנקרא אותו. זה פסוק ב'. היום מלך נתן הנביא, ראינה, אנוכי יושב בבית ארזים. וארון אלוהים יושב בתוך העירייה. אומר דוד, זה באמת לא ראוי הדבר הזה. אני בווילה מסודרת, עם המון חדרים ושלוש קומות הכל. אני מסודר, והארון באיזה בסטה כזאת, באיזה אוהל קטן, זה לא ראוי. נכון? צודק, זה לא ראוי. אבל הבית פה זה ביתו של דוד. דוד מבקש לבנות בית, הכוונה כמובן, לבית מקדש. מה זה בפסוק י' א', שאומר השם לדוד, והגיד אליך השם, כי בית יעשה לך השם, שושלת מלכות קבועה. זה הנושא של הפרק. אומר הקדוש ברוך הוא, אין אפשרות לבנות בית מקדש קבוע, אלא אם כן תהיה מלכות קבועה. מתי יהיה ברור שישנה מלכות קבועה? כשבנו של המלך ימלוך בפועל אחרי אביו. ברגע שהמלך, הבן ימלוך, יהיה ברור שיש פה רציפות, שיש פה המשכיות, שיש פה קביעות. אז באמת יתברר שלמלכות הזאת יש קביעות. כשהמלכות תהיה קבועה, הרי מקדש זה מעבר מזמניות המשכן לקביעות של המקדש. כדי לעבור ממצב זמני למצב קבוע, גם המלכות הארצית צריכה לעבור ממצב זמני לקבוע. אם המלכות תעבור למצב קבוע, אז הבן שלך יוכל לבנות לי בית. כן. מה השכר שדוד מקבל על עצם בקשתו לבנות בית קבוע לקדוש ברוך הוא? ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, כן? פסוק ת' ז', לפניך כסאך ינחון עד עולם. מה הקשר? למה דוד על בקשה לבנות את הבית מקבל כשכר מה? מלכות קבועה. אתם מבינים שלו שני צדדים של אותו מטבע. אם אין אפשרות, זה תנאי. פה אין שפיכות דמים רבים. פה זה רק מלכות קבועה. בלי שושלת מלכות אין מקדש. כי זה שני צדדים של מטבע אחד. בטובכם נפתח את תהילים קל"ב, אחד הפרקים המופלאים שממש נוגעים לסוגייתנו. תהילים קל"ב. שני אחת, אני אקח דף מקורות. אין פה? יש לכם עודפים?
כן.
תודה. שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל עונותו. אני מפנה תשומת לבכם, ישנן פה שתי שבועות. בפסוק ב', אשר נשבע לאדוני, נדר לאביר יעקב. מי נשבע? דוד. אם אבוא בו אל ביתי, מאלי לרצועי, תן שנת לנהל לפבית ולומה, עד אמצע מקום לאדוני, משכנות לאביר יעקב. אני לא ממשיך כרגע את החלק הזה של הפרק, אבל החלק הזה מה הוא מתאר? את הגעגועים העצומים של דוד לבניין הבית, שדוד לא ישן עד שימצא את המקום, כן? להפפאית נומה עד אמצע מקום. אני ברשותכם מדלג לפסוק י' א'. נשבע אדוני לדוד, אמת, לא ישוב ממני פרי ויתנך אשתי לכיסא לך. אם ישמור בניך בריתי עבד אותי זו על עמדם, גם בניהם עד עד ישבו לכיסא לך. זאת שבועה עכשיו של מי? של הקדוש ברוך הוא. מהי השבועה של השם? שתהיה שושלת קבועה. אתם מבינים שאלו שני צדדים של מטבע אחד. ובירושלים הם מובנים בפנים. כלומר, מלכות הדערה כמלכות הדרכיה. נכון. המלכות הארצית כאין מלכות השם. ובפרק שמתאר את הגעגועים הגדולים למקדש, אנחנו רואים שיש פה שתי שבועות. שבועת דוד שלא ישן עד שימצא את המקום, ושבועת השם שייתן מלכות קבועה לדוד. לפי עניות הבנתי, הפרק הזה, המקום שלו בספר שמואל, זה שמואל ב' פרק ז'. זה הפרק שמשקה בצורה נאמנה מה שכבר למדנו בשמואל ב' בפרק ז'. אני ברשותכם עובר לימי שלמה. כי מה שמתברר לי שהשעון כל הזמן מתקדם. אני רואה כל פעם דקה אחרת. ואני מבין ש-2:20 אני צריך לסיים. אז כדי שנספיק, אני עובר ברשותכם לימי שלמה. קודם כל, ימי שלמה לכאורה על פניו נקודת פתיחה מדהימה. לא יכולה להיות יותר גבוהה. לראשונה מלך שהוא בן של מלך. לראשונה מלכות ישראל מגיעה לכל גבולות הממלכה. מציאות כלכלית, כסף כשקמים לרוב. מציאות שכל העולם מכיר בחוכמה של שלמה, שבאים עכשיו לראות אותו, לשמוע אותו, את חוכמת שלמה. מציאות אידיאלית. יש שלום בכל העולם, יש מלך שכל העולם מכיר בחוכמתו, יש מלכות ישראל מבוססת בכל גבולות הממלכה. אידיאלי. הסוף של שלמה ידוע. סוף של שלמה הוא קשה מאוד מאוד, עם שלושת השטנים שקמים כנגדו, עם פילוג ממלכה. אני רק אביא דוגמה אחת, לא נפתח את הפסוקים בגלל השעון. אני אתן דוגמה אחת, ימי אחז. בימי אחז, מלך ארם ומלך ישראל קורטים ברית ביניהם, רצין ופקח, נגד ממלכת יהודה. בדברי הימים, יש 120 אלף הרוגים, 200 אלף שבועים. זה פילוג הממלכה. זאת אחת התוצאות הנוראיות של פילוג הממלכה. פילוג הממלכה זה דבר נורא והיום. זה לא משהו קטן. במות לעבודה זרה בירושלים, אני מזכיר, במות ממזרח לירושלים, ברכס שמדרום להר הזיתים, דמיינתם לעצמכם שאדם שגר בעיר דוד, כל ימי בית ראשון עד ימי יושיהו. כמה זמן זה מיושיהו עד החורבן? 3 חודשים מיואחז, 11 שנים מיואקים, 3 חודשים מיואחין, 11 שנים צדקיהו, כמה? 25 שנה לפני החורבן, כל ימי בית ראשון. אם אדם מסתכל קדימה למעלה, רואה את בית המלך ובית השם, מסתכל מזרחה, יש במות לעבודה זרה. כל ימי בית ראשון עד ימי יושיהו. רק רגע, בירושלים, עיר הקודש, שם יש במות לעבודה זרה, כל ימי בית ראשון. אתם מבינים, פילוג ממלכה, במות לעבודה זרה, זה סוף מאוד מאוד קשה. עכשיו, שלמה המלך, בואו נפתח בטובכם, מלכים א', פרק ו'. לא הבנתי, שלמה בנה את הבמות. לא ששלמה לא הרס, שלמה בנה. אז בנה שלמה במה לקמו, שיקוץ מואב, כן? שיקוץ כמו לבני עמון. זה עניין לשיעור אחר. אני ממש מצטער, פשוט. לא, לא, אני, את מבינה שאני יכול להגיד דבר או שניים, אבל אין לי פשוט את הזמן. אבל אני רק אגיד, אתם יודעים מה, אם כבר שאלת את השאלה, אז אני בכל אופן, אני רוצה להגיד איזה מילה ל... אם אני רוצה לדון בזכותו של שלמה, זה מחלוקת תנאים בדבר הזה, הריבוי של אנשים. אבל הוא אומר, אחד התנאים אומר, למה ירבה כל כך הרבה נשים? מפני ששלמה מבין שהוא הגיע, עם ישראל הגיע עכשיו לנקודה העליונה ביותר. והוא רוצה לגייר את כולם כדי שכולם יעבדו את השם. מצרים באותו זמן זה מלך העולם. הבת של מלך מצרים זה הבת של מלך העולם. להתחתן עם הבת של מלך מצרים, אני מזכיר שכתוב בפסוקים, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, לא את הבת של פרעה, הוא התחתן עם שלמה, עם מלך מצרים. הוא גם לקח את הבת שלו לאישה. זה מה שכתוב בפסוקים, זה לא אני. זה מה שכתוב בפסוקים. זאת אומרת, שלמה מבין שיש פה חזון אדיר. חזון שיש אפשרות שהנה, כל מה שכתוב בישעיהו ומיכה, נכון, יהיה הרבה את השם בראש הערים, ונערו כל הגויים, הנה, הגענו. אני פה. אנחנו בתחנה הזאת. שכל אומות העולם באות לעבוד את השם, עכשיו סוף סוף יש מקדש שמיועד לכל העולם כולו. לכן חנוכת הבית היא בתשרי. ולכן בתפילת שלמה בפרק ח' הוא כותב, אל הנוכרי שיבוא מארץ רחוקה, המקדש מיועד גם אליו, לא פחות מאשר ישראל. במשכן במדבר זה זמני, זה לבני ישראל. במקדש בירושלים זה מיועד לכל העולם כולו. אז שלמה רואה את עצמו כמתקן עולם במלכות שדי כפשוטו. והגיע הזמן שכל אומות העולם, אפילו הבת של מלך מצרים. זאת הייתה תשובה קטנטנה, אבל התשובה הרבה יותר רחבה. אני חוזר לעניין. אני לא שמעתי. למה לא הייתה גאולה שלמה? אני חושב שצריך בשלב הזה עברה מאוד, אמנם יש לי זקן ארוך, אבל אתם מבינים, אני ממש בקושי פה בעולם הזה, אני לא מאחורי הפרגון, למה זה? צריך לשאול את הקדוש, אני יודע, אין לי שמץ. טוב, ברשותכם, אני, השעון ממשיך להתקדם. תסתכלו, אנחנו מלכים א' בפרק ו', בסופו כתוב כך, אני קורא בפסוק למד זין, סוף תיאור בניין הבית, בשנה הרביעית יוסד בית אדוני בירח זיו, בשנה ה-11 בירח בול, הוא החודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנה הוא 7 שנים. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, ויחל את כל ביתו. נחלקו הראשונים, מה היחס בין שני הזמנים הללו? חלק אומרים, הזדרז בבניין ביתו. חלק אומרים, השקיע יותר, הזדרז בבניין בית השם, סליחה. חלק אחר אומר, השקיע יותר בבניין ביתו. אני חושב שפשטי הפסוקים מורים כאפשרות השנייה. אני אקח דוגמה אחת, לא נסתכל בסביב הפסוקים, בגלל הזמן. בית יער הלבנון, שזה אחד המבנים בבית המלך. בבית המלך יש בית יער הלבנון, אולם המשפט, אולם הכיסא, הבית של בת פרעה, הבית של שלמה. אחד הבתים, בית יער הלבנון, אורכו 100 אמה, רוחבו 50 אמה, גובהו 30 אמה. מה מידות בית השם? 60 אמה, 20 אמה. בית אחד גדול מאוד, הרבה יותר מאשר בית השם. ונוגה ראובני מסביר יפה שזה בית שיועד לקבל את האורחים. את הממלכות, את המשלחות הדיפלומטיות באות לראות את הפלא הגדול, את החוכמה הגדולה של שלמה. אז הוא השקיע יותר בבניין ביתו. אני רוצה ברשותכם, כדי שנוכל לראות את התהליך הזה, להתייחס לצילום שמופיע בפניכם, שזאת כמובן השערה, אבל אני חושב שהיא הגיונית. רואים כאן את עיר דוד למטה, מעליה. בית המלך, על כל בנייניו, ומעליו את בית השם למעלה למעלה. קודם כל, איך זה נראה במציאות? בית השם זה המקום שנמצאת בו כיום כיפת הסלע. כיפת הסלע זה מקומו של בית השם. בית המלך זה כל החלק הדרומי של הר הבית, קרי כל האזור של מסגד אל-אקצא, כלומר כ-80 מטר בדרומה של הר הבית, וכל האזור של מרכז דוידסון, עד הכביש שיוצא משער האשפות לשער הריות, אני מניח שכולכם מזהים את המקום. מן הכביש עד מצפון לאלקצה, כל זה בית המלך, שטח ענק. ומדרום לכביש זה עיר דוד, עד אזור בריכת השילוח. אלו 3 הלכים שכאן. שאלה גדולה, מה היחס בין החלקים הללו? בין בית המלך לבין בית השם לבין העיר. איכן עובר הקו? האם הקו עובר בין העיר לבין בית המלך ובית השם, או הקו עובר בין העיר ובית המלך לבין בית השם. שאלה מרתקת. הקו שמפריד בין המלכות הארצית לבין מלכות השם. איכן הקו הזה עובר? בדיוק כך. כלומר, שלמה המלך חשב שבאמת הוא מאוד מאוד צמוד לבית השם. יש פה סיכוי גדול. מה הסיכוי? כל בוקר רואים אנשים שעולים לרגל, שומעים את חצרות הכהנים, שירת הלוויים. המלך הוא כלי שרת בפני הקדוש ברוך הוא. איזה יופי. הנה הוא ממש צמוד, וכל הארמון שלו הוא רק כלי שרת לבית השם. זה הסיכוי הגדול. מהו הסיכון הגדול? א', קרבה מאוד מאוד גדולה. קרבה. תכף אנחנו נראה פסוקים ביחזקאל, דבר שיחדד את העניין הזה. דבר שני, גודל עצום של בית המלך על כל בנייניו, לעומת בית השם שהוא הרבה יותר קטן. שני הדברים האלה בקלי קלות יכולים להביא את המלך למה? למידה לא מבוטלת של גאווה. מדוע? אני מזכיר לכולנו את הפסוקים שמופיעים בפרשת המלך בתורה. לא להרבות נשים, לא להרבות סוסים, לא להרבות כסף וזהב, לכתוב ספר תורה, שימו כל יהיה חייו, ומסיים את התורה שם בפסוק, לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על מרתו ומנה בקרב ישראל. כלומר, באה התורה אומרת שריבוי של נשים מביא את המלך לגאווה במובן החברתי. וריבוי סוסים מביא את המלך לגאווה במובן הצבאי. וריבוי כסף וזהב מביא את המלך לגאווה במובן הכלכלי. ואסור שהמלך יתקרב לשם. ולכן יש מצווה שילך כל הזמן עם ספר תורה צמוד. היה עכשיו נכנס המלך, ספר תורה צמוד. מלך הולך להתעיל בשבת עם הילדים, ספר תורה צמוד. מלך הולך למשפט או למלחמה, ודאי ספר תורה. מה זה אומר ספר תורה צמוד? שהוא לא המלך העליון, שיש מלך מעליו. כולכם ודאי מכירים את הגמרא מסכת חולין, שרש"י מצטט לו לתורה. התורה אומרת, ויברא לגבי שמש וירח, ויברא את המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלב ואת הכוכבים. בא ירה לפני הקדוש ברוך הוא, ביקש למלוך, אמר לה, את לא יכולה למלוך, לכי ומעטי את עצמך, כן? לכי ומעטי את עצמך. אין שני מלכים הולכים בחדר אחד. למה חז"ל הביאו את המשל הזה בשמש ובירח? כי השמש היא מקור של אור. הירח משקף את האור. מלכות הארצית היא כמו ירח. כשאנחנו אומרים ברכת הלבנה, אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה הקשר? המלכות, אומר הזוהר, דלית לי מגרמי כלום, שאין לה מעצמה דבר. אני מניח, אני רואה פה ציבור שבחלקו הוא ציבור מבוגר, שיש לו כבר ניסיון חיים, אני משוכנע שלחלק מהציבור פה יצא פעם החוויה המרטיטה הזאת להזדקק לשירותים של פקיד ממשלתי זוטר. יצא לכם פעם החוויה הזאת? כן? לא, אני חושב שמישהו יצא לו פעם החוויה הזאת. אתם מבינים, הוא מופקד על כלום, ועד שאתה משיג אותו יוצאת הנשמה. מלך, אומר הרמב"ם, הכל בתנאי שזה בצדק. יכול להחרים שדות, לקחת אנשים למלחמה, יכול, באמת, העוצמה היא אדירה. ולכן באה התורה אומרת, התנאי למלכות זה ענווה. ולכן המיקום הזה של בית המלך, למרגלות בית השם, יש בו סיכוי גדול, ויש בו גם סיכון עצום. בואו נפתח בטובכם את הפסוקים ביחזקאל בפרק מ"ג. מ"ג. פסוק ז', יחזקאל מ"ג ז'. ויאמר אליי, בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשכון שם בתור בני ישראל לעולם, ולא יתמו עוד בית ישראל שם קודשי, המה ומלכיהם בזנותם, ובפגרי מלכיהם במותם, בתיתם סיפם את סיפי, ומזוזתם אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם. ותימאו את שם קודשי ואת אוהבותם אשר עשו, ואכל אותם בהפיעתה, ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. אומר הנביא יחזקאל, סוף בית ראשון, הקרבה הזאת היא לא טובה. כן, אתם יודעים, בחלק מן המאחזים יש קרוונים לזוגות צעירים עם קרגבס באמצע, שתי משפחות. שכנים, אנחנו חברים. סיפם את סיפי, מזוזתם, רק הכיר ביני וביניהם. אנחנו שכנים. המלך הוא שכן של ריבונו של עולם. עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, על מנת שכל פרקי הגאולה ביחזקאל, פרקים ממן ממחה, הנביא מתאר שאחוזת הנשיא, אגב, בפרקים האלה ביחזקאל הוא נקרא נשיא, לא מלך. הם מרוחקים עשרות קילומטרים מן המקדש. אי אפשר עוד את הקרבה הזאת. לעתיד לבוא, צריך להרחיק את המלך עשרות קילומטרים מן המקדש. זה לא מקומו. זה מה שאומר הנביא יחזקאל כתוצאה. יש פה סיכוי גדול וסיכוי עצום. בואו נסתכל בדברי הימים א', בפרק כף ת', בפסוק כף ג'. דברי הימים א', כף ת', פסוק כף ג'. יש לכם? וישב שלמה על כיסא אדוני למלך, תחת דוד אביו ויצלח, וישמעו עליו כל ישראל. יש לי תחושה, מה שאני מצליח לראות, מי שעדיין ער בשלב הזה, שיש פה עוד אנשים שמחייכים אחרי הפסוק הזה. שלמה יושב על כיסא השם למלך? שלמה יושב על כיסא שלמה? על כיסא השם? וזה פסוק שנאמר לשבחו של שלמה. שלמה יושב על כיסא השם למלך. מדוע? כי מלכות ישראל היא כיסא השם בעולם. זה הייעוד הגדול. תסתכלו בטובכם, אני חוזר לדף, לסעיף 4ב. הבאתי כאן כדוגמה שתי הלכות שנקבעו בהלכה שמבטאות את העניין הזה. אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. למה? למה כהן לא יכול לשבת בעזרה? למה כהן גדול לא יכול לשבת בעזרה? למה מלך כן? כי המלך מייצג את מלך מלכי המלכים. המלכות שלו היא כעין המלכות של מעלה. לכן הוא רשאי לשבת בעזרה. או הגמרא באוריות, שמן המשחה שעשה משה במדבר, בו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. לא כתוב בתורה שמושכים כהנים בשמן המשחה, מלכים. זה חידוש עצום. שגם מלך הוא קודש, שגם מלך בשר ודם מושכים אותו בשם ישראל, שהתורה אומרת, לא יעשו כמתכונתה, אי אפשר למשוח אף אחד אחר. מלכים, כן, מדוע? כי הם מייצגים את מלכות השם למעלה. יש פה הלכה נפלאה ברמב״ם, רק נקרא אותה כי אין לנו זמן, מעבר לזה בסעיף ג', אין מושכים מלכי ישראל בשם למשחה אלא בשם להפרסמון, ואין מתיון בירושלים לעולם אלא ישראל מזרע דוד. רק מלכי בית דוד נמשכים בירושלים, שום מלך אחר. מדוע? כי ירושלים היא מבטאת בדיוק את המלכות הזאת, את המהות הזאת, שמלכות בשר ודם היא כלי למלכות השם בעולם. יש עיר, יש מקום שהשם בחר לשכן את שמו שם, שכל המהות שלו להגיד לריבונו של עולם, יש פה מקום. וכדי שיהיה לו מקום, צריכה להיות עיר של מלכות, וכדי שהמלכות הזאת תוכל להכיר מלכות השם, צריך ענווה, ולכן צריך מלכות דווקא כזאת. וזה הסיכוי הגדול של המקום. סדר הדברים הוא שקודם כל מלכות, ואחר כך מקדש. ואכן הגמרא בסנהדרין בסעיף 5ב, אני אגיד אותה בקצרה, שקודם כל מלכות, ואחר כך מקדש. יש אומנם ירושלמי בעבודה זרה, במעשר שני, שהסדר מתהפך, אבל זאת הדעה המקובלת גם של הרמב״ם. עכשיו, בסופו של דבר, העיר נקראת ירושלים. כלומר, הצד של היראה קודם לצד של השלם, של הצדק. כי באמת ירושלים בלא מלכות השם היא לא יכולה להיות כלום. ירושלים בלא מקדש היא לא. ירושלים, כל המהות שלו, שלה, שמלכות בשר ודם, כפופה למלכות השם. בטובכם, וזה לסיום, נפתח את ירמיהו פרק ג' פסוק יוד זין. ירמיהו ג' יוד זין. מקובלנו שהארון הוא הכלי שמשמש כבושב לשכינה. אומר הנביא, בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא אדוני, ונקבו אליה כל הגויים לשם אדוני לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. כלומר, לעתיד לבוא, ירושלים כולה, לא רק ארון בית השם, יהיה הכיסא של הקדוש ברוך הוא, אלא כל ירושלים תהיה כיסא השם בעולם, כי זאת המהות שלה. יש מקום בעולם שבו המלכות הארצית מכירה בכפיפותה למלכות של הקדוש ברוך הוא. וזאת המהות של ירושלים. היא רצון שנראה לראות בטוב ירושלים, נזכה לראות בטוב ירושלים.